תמורה, דף י' ד', מתחילים בעזרת השם, שעה טובה, את הפרק השני במסכת תמורה, שלב השני אפשר לקרוא לזה. הפרק שלפנינו פותח בהבדלים שיש בין קורבן יחיד לבין קורבן ציבור. אדם יחיד שיש לו הכרת הטוב מיוחדת לבורא עולם מתברך שמו, על זה שהוא ריפא אותו, על זה שהוא הוציא אותו מבית האסורים, בית הסוהר, מביא קורבן לקדוש ברוך הוא להודות לו, קורבן תודה. יש אחד אחר שחלילה חטא בשוגג, מביא קורבן לכפר על עצמו, זה קורבנות יחיד. לעומת זאת יש קורבנות ציבור, מה שמביאים מדי יום, קורבן תמיד, בשבתות, בחגים, קורבנות מוספים וכדומה, אלה הם קורבנות ציבור. אומרת המשנה, יש בקורבנות יחיד שאין בקורבנות הציבור, יש הלכות שנוהגים רק בקורבן יחיד שלא נוהגות בקורבנות ציבור, ויש גם להפך, יש הלכות שנוהגות בקורבנות הציבור ואינם נוהגים שאין בקורבנות היחיד. מה יש בקורבן יחיד שאין בקורבנות הציבור? דבר ראשון, שקורבנות היחיד עושים תמורה. המסכת שלפנינו, אדם שיש לו בהימת קורבן ויש לו בהימת חולין, והוא אומר, אני מעביר את הקדושה של הבהימת קורבן לבהימת חולין, אומרת התורה, והיה הוא ותמורתו שניהם קודש. זה נשאר בקדושת הקורבן שבו, והתמורה יש בה עכשיו קדושת תמורה. הדין הזה שחל תמורה על הבהמת חולין, זה נאמר דווקא בקורבנות יחיד, ואין קורבנות הציבור עושים תמורה. דבר נוסף שיש רק בקורבנות היחיד, הן נוהגות בין בבהמות זכרים ובין בבהמות נקבות. וקורבנות הציבור הן נוהגים אלא בזכרים, קורבנות ציבור מביאים רק מזכר. עוד הבדל, קורבנות היחיד, אם יש להם זמן מתי צריך להקריב אותם, יש כמה מהם שחייבים באחריותן ובאחריות נסחיהן. זאת אומרת שאם בן אדם לא הקריב את הקורבן שהוא היה צריך להביא בזמן, הוא צריך להביא את זה גם אחרי הזמן שהיה צריך להביא, וגם באחריות נסחיהן הוא יצטרך להביא את הנסחים. הרי ביחד עם הקורבן היו מביאים יין, היו מביאים מנחת נסחים. זה סולת גם, שמן בשביל מנחה, ועוד יין היו מביאים בשביל לנסח על גבי המזבח. זה מגיע עם הרבה מאוד מהקורבנות ביחד עם הקורבן. אם אדם לא הביא את זה בזמן עם הקורבן, הוא צריך להביא את הקורבן אחרי הזמן, אם הוא לא הביא בזמן, ואת הנסחים גם, הוא חייב באחריות להביא את זה גם בזמן מאוחר יותר. יש כמו קורבנות של מצורה, שביום טהרתו מביא קורבנות, אז זה קורבן יחיד שיש לו זמן להביא אותם. אם הוא לא הביא את זה בזמן של הטהרה, שהתורה קצבה לו להביא, אז הוא מביא את זה גם אחרי הזמן. אותו דבר גם יולדת, שיש לה את הזמן שהיא צריכה להביא את הקורבנות יולדת שלה, לזכר, לנקבה, לא משנה כרגע הפרטים, אבל יש את הזמן שהיא צריכה להביא את הקורבן. אם היא לא הביאה את הקורבן בזמן, היא יכולה גם להביא את זה אחרי הזמן. למה? כי היא חייבת באחריות הקורבן. זה בקורבנות היחיד, אבל בקורבנות הציבור, אם לא הקריבו את הקורבן ציבור בזמן, אין חייבים באחריותן ולא באחריות נסחן. לא מקריבים קורבן שצריכים להקריב היום ולא הקריבו היום, לא מקריבים את זה מחר או בזמן אחר. ולא, כמובן גם לא את הנסחים. אבל אם את הקורבן כן הקריבו, בקורבנות ציבור, אם הקריבו כן את הקורבן, חייבים באחריות נסחיהן מי שקרב הזבח. אם הביאו את הקורבן בזמן ואת הנסחים לא הצליחו להביא בזמן, אז את זה כבר אפשר להביא גם אחרי הזמן, חייבים גם להביא אחרי הזמן, כי ברגע שהקורבן קרב בזמנו ולא הספיקו להביא את הנסחים, צריך להביא את הנסחים מתי שיביאו. עכשיו המשנה עוברת למקרה ההפוך, אותם הלכות שיש בקורבנות הציבור מה שאין בקורבנות היחיד. איזה שתי הלכות? דבר ראשון, שקורבנות הציבור דוחין את השבת. ביום השבת, שבת קודש, אסור לאדם לשחוט בהמה. אבל קורבן תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, קורבנות מוסף של שבת מקריבים. קורבן ציבור דוחה את השבת. גם את שאר המלאכות, את ההקטרה של הבשר, זה דוחה שבת. זה נאמר לגבי קורבן ציבור, את דבר אחד. הדבר השני, זה דוחה את הטומאה. אם רוב הכהנים הם טמאים, וצריכים לחשוב להקריב קורבן, צריך בדרך כלל להקריב בטהרה, אבל הטומאה דוחה, טומאה נדחית בציבור, או טומאה הותרה בציבור, לא ניכנס להבדל ביניהם, אבל הרעיון הוא שיש מקרים שמקריבים קורבן של ציבור, אפילו כשהכהנים הם טמאים, אפילו עם כלים טמאים. זה דווקא קורבן ציבור. אבל קורבן יחיד, אין את שני הדברים האלה. וקורבן יחיד אינן דוחות לא את השבת ולא את הטומאה, אלא צריך להקריב את זה דווקא בימות החול, ודווקא כהנים טהורים, אם כל הכהנים טמאים, שיחכו, שהיחיד יחכה עד שהכהנים יטהרו, ואז הביא את הקורבן. הוא לא יגיד, אני ראיתי אותם מקריבים היום בבוקר קורבן תמיד של שחר, למה את הקורבן הפרטי שלי הם לא מוכנים להקריב? ההבדל הוא מאוד פשוט, הקורבן תמיד של שחר זה קורבן ציבור, זה דוחה את הטומאה, הקורבן הפרטי שלך, מאוד אנחנו מכבדים אותך, אין מה לדבר. באמת כל הכבוד, באת לפה מסוף הארץ, מסוף העולם, ומסרת הנפש להביא את הקורבן, הפסדת ימי עבודה, כל טוב ויפה, אבל קורבן יחיד לא דוחה את השבת ולא דוחה את הטומאה. אמר רבי מאיר, אתה מדבר איתי על מושגים של קורבן יחיד וקורבן ציבור, האם זה לא דוחה את השבת והטומאה או שזה כן דוחה את, את השבת והטומאה, אני אתן לך עכשיו שתי דוגמאות של קורבנות יחיד, דברים שיחיד מקריב, והם כן דוחים את השבת ואת הטומאה. הנה, דבר ראשון, והלא חביתי כהן גדול, דבר פילי פלאים, כהן גדול, כל יום מביא מנחת חביתין, מנחה מיוחדת שהיה מביא חצי מזה בבוקר וחצי מזה בערב. זה דבר פרטי של הכהן גדול, וזה דוחה את השבת ואת הטומאה, דבר ראשון. דבר שני, בפער של יום הכיפורים, הכהן הגדול, שהוא עושה את כל העבודה של יום הכיפורים לחפר על כל עם ישראל, הוא בעצמו יש לו קורבן פרטי משלו לחפר קודם כל על עצמו ועל בני ביתו, זה הפער כהן גדול של יום הכיפורים, גם כן קורבנות היחיד הן, ודוחין את השבת ודוחין את הטומאה. אומר רבי מאיר, זה לא הנקודה פה אם זה קורבן יחיד או קורבן ציבור, אלא הנקודה היא שזמנן קבוע. אתה רואה פה בשתי הקורבנות האלה, יש להם זמן קבוע, התורה אומרת אתה צריך להביא אותם, כהן גדול, חביתי כהן גדול צריך להביא כל יום, חצי בבוקר, חצי בערב, אז זה זמן קבוע. לכן גם אם היום זה שבת, או שהכהנים הם טמאים, צריך להקריב את זה היום. אותו דבר אתה מדבר על העניין של פר יום הכיפורים. נו, מתי תקריב את הפר של יום הכיפורים? יום הכיפורים עצמו זה יום שבת שבתון. אז גם שבת זה דוחה, זה זמנו קבוע. התורה אומרת שצריך להקריב את זה דווקא באותו יום של יום הכיפורים. בנוסף לזה גם קורבן פסח, אם אנחנו קוראים לזה קורבן יחיד, זה גם דוחה שבת, למה י' בניסן, בין הארבעים, זה זמן שהתורה קובעת להביא קורבן פסח, דוחה את השבת ואת הטומאה. למדנו במשנה, קורבן יחיד עושה תמורה וכולי. שואלת הגמרא, וכלל ההוא, וכי זה כלל שתמיד קורבן יחיד, קורבן יחיד עושה תמורה, דין תמורה שייך בכל קורבנות היחיד והרי עופות, יחיד שמביא נדבה אפילו, עולת נדבה. אפשר להביא מעוף, הוא יכול לעשות מזה תמורה, מה פתאום? והרי עופות, זה קורבן יחיד ואין עושה תמורה, אז אתה רואה שלא כל קורבנות היחיד עושים תמורה. עונה הגמרא, כי קטני בבהמה קטני, המשנה לא מדברת על עופות, המשנה מדברת על בהמות, ובבהמות כל קורבנות היחיד עושים תמורה. שואלת הגמרא, והרי ולד, זה קורבן יחיד הוא, ואין עושה תמורה, למקדיש בהמה מעוברת, ולד של הבהמה הוא קורבן של בהמה, והוא יהיה קורבן יחיד. והדין הוא, לפי אחד מהדעות, שאי אפשר לעשות תמורה מבלד של קורבן. עונה הגמרא, בסדר, המשנה שלנו לא הולכת לפי הדעה הזאת. האמני רבי יהודה היא, דאמר, הוולד כן עושה תמורה. שואלת הגמרא, והרי תמורה, והרי תמורה עצמה, הרי אפשר לעשות תמורה רק פעם אחת. הבהמה של התמורה בעצמה אי אפשר להמיר אותה לבהמת חולין אחרת. והיא בכל זאת בהמה והיא קורבן יחיד. אז אתה רואה שבקורבן יחיד יש קורבן מסוים של בהמה שלא עושים ממנו תמורה. והרי תמורה עצמה, קורבן יחיד הוא. ואין תמורה עושה תמורה. עונה הגמרא כי קטני, בעיקר זבחה קטני. כשהמשנה אומרת שקורבן יחיד שקורבן יחיד עושה תמורה, זה נאמר בעיקר ההקדשה של הקורבן. לא מדברים כאן על מקרה שלקחו בהמה ועשו תמורה, זה לא עיקר ההקדשה, זה כבר שלב שני, אחרי שהיה פה קורבן והמירו אותו על בהמת חולין, על זה אנחנו לא מדברים. אומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי, עכשיו כשהגעת פה לתירוץ המעולה והנפלא הזה, שאנחנו מדברים פה במשנה רק על עיקר ההקדשה של הקורבן, אפילו תימא רבנן, שלפי דעתם ולד של קורבן אי אפשר לעשות ממנו תמורה, בכל זאת אפשר לתרץ, מה שכתוב כאן, שכל קורבנות היחיד אפשר לעשות תמורה, בעיקר זבחה קטני, בתחילת ההקדשה של הקורבן אנחנו מדברים פה, בתחילת ההקדשה של הקורבן, ולד חטאת זה לא תחילת ההקדשה, ולד חטאת זה כבר שלב שני, הקדשתי בהמה מעוברת, נולד לוולד, על הוולד שנולד לה, על זה אני לא מדבר, מה שהמשנה אומרת שכל קורבנות היחיד עושים תמורה, מדברים כל קורבנות שהקדיש היחיד, בעיקר ההקדשה, כל אחד מהם אפשר לעשות ממנו תמורה, אם הוא בהמה כמובן. עוד דבר שלמדנו שיש בקורבנות היחיד, שהן נוהגות בין בזכרים בין בנקבות. הגמרא הבינה שמה הכוונה שהם נוהגים בין בזכרים ובין בנקבות, שכל קורבנות היחיד נוהגים גם בזכרים וגם בנקבות. הגמרא עוברת עכשיו קורבן קורבן. שואלת הגמרא וכלל ההוא, וכי תמיד קורבן יחיד צריך שיהיה גם מזכר, אפשרות להביא את זה גם מזכר וגם מנקבה, והרי עולה, קורבן עולה, זה קורבן יחיד. אדם יחיד יכול להתנדב או לנדור או להיות חייב להביא קורבן עולה. וזכר עתיה, נקבה, לא עתיה. אי אפשר להביא בהמה של נקבה לקורבן עולה, רק בהמה של זכר. עונה הגמרא, בסדר, זה יכול להגיע בנקבה, לא בהמה, אלא בעוף. העיקר, עולת העוף, שזה אפשר להביא גם בנקבה, כי בעוף לא משנה לנו אם זה זכר או נקבה כשאדם מביא עוף, בין אם זה זכר ובין אם זה נקבה, זה אותו דבר. יש דבר נוסף שיש, כשזה עוף, גם אם הוא לא לגמרי שלם, יש בו איזשהו מום קל, במסכת זבחים דנים, לא לגבי כל המומים זה מדובר, אבל יש מומים מסוימים שבעופות לא שייכים. דתניא, תמות וזכרות, הפסול, זאת אומרת, התנאי שהקורבן חייב להיות תם בלי מום, ושזה יהיה זכר ולא נקבה, זה נאמר דווקא בבהמה, ואין תמות וזכרות בעופות, ומכיוון שבעוף יכול גם להיות נקבה עולת העוף, אז לכן אנחנו רואים שבקורבן עולה גם בא על ידי נקבה. אז זה קורבן יחיד שהוא בא גם מזכר וגם מנקבה, אפשר להכניס לרשימה קורבן עולה. שואלת הגמרא, והרי חטאת דקורבן יחיד היא, ונקבה עתיה, זכר לא עתיה. ממה מביאים קורבן חטאת? מכסבה או מסעירה. אז זה דווקא נקבה ולא זכר. אז איך אתה אומר שכל קורבנות היחיד מגיעים גם מזכר? אומרת הגמרא, היקה סעיר נשיא דמייטי זכר. אם המלך חטא, והוא מביא קורבן חטאת מיוחד, הוא דווקא מביא שעיר זכר, והוא מביא את זה לחטאת, אז רואים שחטאת יכול גם להגיע מזכר. שואלת הגמרא, עוברים לקורבן השם, והאיקה השם, יחיד, דזכר עתי, נקבה לא עתי, קורבן השם מביאים רק מזכר ולא מנקבה, אז אתה רואה שקורבן יחיד לא תמיד מגיע רק מ... לא תמיד מגיע משני הסוגים. עונה הגמרא, כי כאמרי רבנן, קורבן דשווי בין ביחיד בין בציבור. אבל יש קורבן אחד שאין אותו בציבור, קורבן אשם. יש פה אחד רוצה לעשות, לשאול חידה בדיני קורבנות, איזה קורבן שייך רק ביחיד ולא בציבור? קורבן אשם. קורבן אשם, ביחיד איתי, בציבור לתי. קורבן אשם לא שייך בציבור, אז על זה אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים על ההבדלים בין קורבן יחיד לבין קורבן ציבור, באותם סוגי קורבנות ששייכים בשניהם. אבל אשם שלא שייך בציבור, על זה אנחנו לא מדברים בהבדלים האלה. באמת, אשם יכול להגיע מזכר, אבל לא מנקבה. והיא באה את תאימה, תירוץ אחד על כל, על כל השאלות, גם לגבי עולה, גם לגבי חטאת וגם לגבי אשם. מי קטן אי כל קורבנות? כל הקורבנות חייבים להגיע גם מזכה וגם מנקבה? לא. המשנה פותחת, יש בקורבנות יחיד. יש. יש סוג אחד שנוהג גם בזכה וגם בנקבה ביחיד, ובציבור זה לא נוהג בשניהם. קטן אי, ומה הניעו? איזה קורבן ביחיד נוהג גם בזכה וגם בנקבה? שלמים. הגרסה פה דאי, דאי באי נקבה מייטי, ואי באי זכר מייטי, הוא יכול להביא עוד זכר או נקבה, זה נאמר לגבי קורבן של יחיד. עוד דבר למדנו לגבי ההבדלים בין קורבן יחיד לבין קורבן ציבור, קורבן יחיד חייבים באחריותן ובאחריות נזקיהם, ככה זה ציטוט מהמשנה, שאם אדם מחויב להביא קורבן, קורבן יחיד, והוא לא הביא את זה בזמן, חייב להביא את זה גם אחרי הזמן, ואת הנסחים של הקורבן הוא חייב להביא גם אחרי הזמן. במשך המשנה ואומרת, בקורבנות הציבור אין חייבים באחריותן ולא באחריות נזקיהן. אם לא הבאת את הקורבן ציבור בזמן, אתה לא מביא אותו אחרי הזמן, אלא אם כן, אבל חייבים באחריות מדי קרב הזבח. זאת אומרת, אם, אלא אם כן הקרבת כבר את הקורבן של הציבור, רק את הנסחים לא הבאת, אז את הנסחים אתה חייב גם להביא אחרי הזמן, בזה אתה כן חייב באחריות. כאן הגמרא מתמקדת בחלק השני שדיברנו, לגבי קורבנות ציבור בלבד, שעל זה אנחנו אומרים שאם אדם לא הביא קורבן ציבור בזמן, לא חייב באחריות, לא צריך להביא את זה גם אחרי הזמן, אלא אם כן הוא הקריב את הקורבן כבר של הציבור, אז הוא כן היה חייב להביא את הנסחים גם אחרי הזמן. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, מינה הני מילי, הביאה הגמרא דתנו רבנן, הפסוק אומר ככה, הפסוק שמדבר על קורבנות של החג, של הרגל, הוא אומר את הלשון הזאת, אלה מועדי השם אשר תקראו אותה מקראי קודש, מקרא קודש, להקריב אישה להשם, עולה ומנחה, זבח ונסחים, דבר יום ביומו, דורשים חזל הקדושים בברייתא, דבר יום, אם היה כתוב דבר יום, כאן הדווקנים לא גורסים את המילה ביומו, דבר יום מלמד שכל היום כשר למוספין. כל היום כשר למוספין. זאת אומרת, שבת צריך להקריב קורבן מוסף, בחג צריך להקריב קורבן מוסף, בראש חודש מקריבים קורבן מוסף, כל ראש חודש וראש חודש. אז אם כן, בעניין של של הקורבנות המוספים, כל היום כשר למוספים. יכול להקריב את הקורבן ממש, עד ממש לפני השקיעה. מהמילה ביומו מה לומדים? דבר יום ביומו, המילה ביומו מה מלמדת? מלמד שאם עבר היום ולא הביאן, אינו חייב באחריותן, והוא לא יכול יותר להביא את הקורבן הזה. אדם לא הביא את הקורבן של ראש חודש ביום שלו, או לא משנה איזה מוסף שהוא, לא הביא קורבן ציבור ביומו, לא יכול להביא את זה אחרי זמנו. דבר יום, אתה יודע מתי צריך להביא אותו? ביומו. מחר זה כבר מאוחר. טוב, יכול, לא יהיה חייב באחריות נזקיהן, ואף על פי שקרב הזבח. קורבן ציבור זה דווקא בזמן, לא באת בזמן, אז זהו, אי אפשר להביא אותו את הקורבן הזה? אז אולי הם הקריבו קורבן, אבל לא הביאו את הנסחים. גם נגיד, טוב, לא הבאת את הנסחים בזמן, לא תביא את זה גם אחר כך. אבל לא, זה לא נכון. כי אם אדם הקריב את הקורבן בזמן, אז את הנסחים, גם אם הוא לא הביא בזמן, הוא יצטרך להביא גם אחר כך. מאיפה יודעים את זה? תלמוד לומר, הפסוק אומר כמה פעמים, מנחתם ונזקיהם. אז לומדים, פעם אחת מה שכתוב מנחתם ונזקיהם, ללמד שנסחים מביאים גם בלילה. פעם נוספת שכתוב מנחתם ונזקיהם, זה בא ללמד שמביאים את זה גם למחר, את המנחות והנסחים. אז אם כן, זה דעת הברייתא. מכאן הברייתא לומדת שקורבן ציבור צריך להביא בזמן, לא הביאו בזמן מאוחר מדי, אבל אם את הקורבן לפחות הביאו בזמן, אז את הנסחים כבר אפשר גם להביא אחרי. זאת אומרת, את הנסחים, אם לא הביאו בזמן, חייבים להביא אחרי הזמן. ריש לקיש אמר מאחה, הוא מביא מקור אחר לדינים שלמדנו. פסוק אומר, להקריב, ואז כתוב שם בהמשך, זבח ונסחים דבר יום ביומו, שזה בעצם המקור שלמדנו לעניין שצריך להקריב דווקא באותו יום את הקורבנות של הציבור, ואז ממשיכה התורה וכותבת בפסוק הבא, מלבד שבתות השם. דהיינו, מלבד שבתות השם, שאם חל יום טוב ביום ראשון, אפשר להשלים ולהביא ביום ראשון. זאת אומרת, אתה מביא את הקורבנות דבר יום ביומו, מלבד שבתות השם. זאת אומרת, את הנסחים של שבת אתה כן יכול להביא אפילו יום אחר כך. אם אדם הקריב קורבן של שבת בשבת, אבל הוא לא הביא את הנסחים, יכול להביא את זה ביום טוב. דהיינו, ביום טוב שחל ביום ראשון לדוגמה, יכול להביא את הנסחים של שבת. למה צריכים בעצם שני פסוקים ללמד שאם אדם מביא את הקורבן בזמן, אז את הנסחים הוא חייב להביא גם אחרי הזמן בקורבן ציבור? הוא צריכה, די כתב רחמנה רק את הפסוק מלבד שבתות השם, אבא אמינה, זה שמשלימים את הנסחים, זה שמביאים את הנסחים, אם הקריבו את הקורבן בזמן ולא הביאו את הנסחים באותו יום שחייבים להביא את זה אחר כך, הייתי חושב שחייבים להביא את זה דווקא ביום, אין. כי כתוב שם דבר יום ביומו, ואז כתוב מלבד שבתות השם. אבל בלילה לא, כתוב דבר יום ביומו. לכן אמר קרום מנחתם ונזקיהם, שזה גם אחרי היום. והיא כתב רחמנה רק מנחתם ונזקיהם, ולא כתב מלבד שבתות השם. הווה מינה, בלילה אין, ביממה לא. הייתי אומר שאפשר להשלים את הנסחים רק בלילה ולא ביום. שואלת הגמרא, ומה ישנה? למה רק לילה שאחריו, ולא גם היום שאחר כך, יהיה אפשר להשלים את הנסחים? עונה הגמרא, משום דבי קודשים, לילה הולך אחר היום. הכלל הוא שבקורבנות, הלילה הולך אחרי היום. אז אם לא הביאו את הנסחים ביום, אפשר עוד להביא את זה בלילה. כמו שאנחנו רואים לגבי את הכתרה של האיברים, של הקורבנות, שאם מקטירים אותם במשך הלילה, כי הלילה הולך אחרי היום. אבל היום של אחר כך, הייתי אומר שאי אפשר לעשות יותר נסחים. צריך, לכן צריכים את הפסוק של דבר יום ביומו, מלבד שבתות השם, להגיד שגם ביום אפשר להשלים את הנסחים. שואלת הגמרא למדנו, מזה שכתוב מנחתם ונזקיהם, שאפשר להביא את הנסחים גם בלילה. שואלת הגמרא, הוא נסחים מי קרבי בלילה? באמת אפשר להביא מנחת נסחים בלילה? והתנן, למעשה זה ברייטה. אנחנו רואים בכמה מקומות שאפשר לגרוס בברייטה גם כלשון והתנן, למרות שהלשון המדויקת יותר של ברייטה ברוב השס, זה והתניה. יש כאלה גורסים פה באמת והתניה. בכל אופן ניכנס לגופו של עניין. הברייטה אומרת לגבי הפסוק שאומר, הפסוק אומר ככה, זאת תורת העולה, ואז כתוב שם את המילים הבאות, היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה. זאת אומרת שאפשר את האיברים ואת החלב של הקורבנות, איברים של קורבן עולה והחלב של שאר הקורבנות, שהקריבו ביום, אפשר להקטיר במשך כל הלילה, כל הלילה. אין לי אלא דברים שדרכן לקרב בלילה. איזה דברים מקטירים במשך הלילה? כגון, איברים של קורבנות עולה. קורבנות עולה, קורבן עולה מקטירים גם את האיברים שלו. למה? רוב הקורבנות יש רק את האימורים שמקטירים על גבי המזבח. יש את החלק שמקטירים על גבי המזבח. אבל קורבן עולה, כולו, כל האיברים עולים על גבי המזבח. אז האיברים, הכוונה האיברים של עולה, ופדרים, הכוונה חלב, החלק המשובח שמקטירים על גבי המזבח, זה נקרא אימורים. שמקריבים, אפילו מתחילים להקריב אחרי השקיעה, מבוא השמש, ומתעכלין והולכין כל הלילה כולו. אז זה הייתי אומר שאפשר להקטיר כל הלילה, וזה הפסוק אומר, על מוגדל המזבח כל הלילה. אבל דברים שדרכן להיקרב ביום, דברים שמקריבים אותם בדרך כלל בבוקר, ביום, משך היום, לאו דווקא בוקר, מהנץ, נאמר, עד השקיעה. כגון, הקומץ, אדם שמביא מנחה לבית המקדש, אדם ישראל שמביא מנחה לבית המקדש, סולת, שמן, במגש, מגיש לכהן, ועכשיו מה עושים עם המנחה הזאת? אז אם זה מנחת נדבה, שבן אדם מתנדב לא בגלל שהוא חטא, או יש גם עוד סוגי מנחות, אבל ניקח דוגמה, מנחה של נדבה, מה עושים עם מנחה של נדבה של ישראל? הכהן לוקח את המגש, אומר תודה רבה, כל הכבוד, הבאת המנחה לבית המקדש, לוקח הכהן מלוא קומצו, כמה שחסו בתוך כף היד, לפי הדינים של קומץ, מקטיר את הקומץ על המזבח, ושאר המנחה מתחלק לכהנים. אז הקומץ הזה שמקטירים אותו על המזבח, זה נקרא הקומץ. והלבונה, שחלק מהמנחות גם מביאים לבונה איתם, זה סוג של סממן כזה. ומנחת נסחים, מנחת נסחים זה בעיקרון מגיע בדרך כלל עם קורבן. יש קורבנות שצריך להביא איתם נסחים, אנחנו מדקלמים את זה, חלק מאיתנו גם יודעים ומבינים טוב מה אנחנו אומרים בתפילות מוסף, אז אומרים מביאים שלושה עשרונים לפר ושני עשרונים לעיל ועשרון לכבש ויין וכולי, אנחנו מזכירים שאנחנו מביאים על כל סוג של בהמה, מביאים סוג אחר של מנחה וסוג אחר של יין וכמות אחרת של יין. זאת כמות, יש על כל סוג של בהמה, יש כמות של מנחה של סולת ושמן שמביאים, וכמות של יין שמביאים. אז השם הכולל של המנחה ושל היין, זה נקרא מנחת נסחים. כמובן, אתם יכולים גם להתנדב להביא מנחת נסחים. כמו שאפשר להביא את כל סוגי המנחות, אתם יכולים להתנדב להביא מנחת נסחים. בכל אופן, זה בדרך כלל מקטירים במשך היום. שים לב שמדברים פה על נסחים. נסחים של הקורבן. וכתוב כאן ש... הם דברים שדרכם להיקרב ביום. זה דברים שדרכם להיקרב ביום. זה כבר קשה, אמרנו שמנחתה ונזכה, הם אומרים שאפשר להביא נסחים אפילו בלילה. טוב, הלאה. שמעלין, הייתי אומר שדברים שדרכם להיקרב ביום, שמעלין, מי בא השמש? מאיפה אני יודע שאפשר להקטיר אותם אחרי השקיעה גם? מיד הגמרא מזדעקת, זה בעצם אנחנו קוראים פה ברייטה, אבל הגמרא לא נותנת לברייטה כביכול להמשיך, והיא עוצרת באמצע את הברייטה, רגע, רגע, אי אפשר להמשיך פה עם הברייטה הזאת. מה היה כתוב פה? מבוא השמש? סלקא דתך? מה, יכול להיות דבר כזה שמקטירים דברים שצריך להביא אותם ביום? מקריבים אותם אחרי השקיעה? לא ייתכן כדבר הזה. אלא מתקן את הגמרא, את הגרסה. כן, למה באמת לא ייתכן כדבר הזה לפני התיקון של הגרסה? ואמרת, דברים שדרכם להיקרב ביום, ננהו, הם זה הרי דברים שדרכם להיקרב ביום, כמו שהברייתא בעצמה אומרת, והרי אמרנו שדברים שדרכם להיקרב ביום, קרבים דווקא ביום ולא בלילה, איך אפשר להקטיר אותם אחרי השקיעה? אלא מתקן את הגמרא, את הגרסה של הברייתא, עם בוא השמש, דהיינו קצת לפני השקיעה, צד לפני השקיעה, ועכשיו ממשיכה בברייתא, הברייתא ואומרת, ומתעכלין, כן, לא גורסים פה שם מתעכלין, אלא ומתעכלין והולכין כל הלילה. מאיפה אנחנו יודעים את הדבר הזה שגם קורבנות, לא קורבנות, את הדברים שמקריבים, כן, נסחים, קומץ, לבונה, שהדין שצריך להקטיר את זה ביום. אם התחילו להקטיר את זה לפני השקיעה, אפשר להמשיך גם אל תוך הלילה. מאיפה, מניין? תלמוד לומר, בתחילת אותו פסוק שכתוב שם כל הלילה, הפסוק שם אומר, זאת תורת העולה. זה בא לרבות, ריבה, כל סוגי האלה שעולים על גבי המזבח, שנכון, הפסוקים הרגילים עוסקים פה בדברים שדרכם להיקרב בלילה, זה נכון. אבל גם דברים שדרכם לקרב ביום, אם הספיקו להתחיל להקטיר את זה לפני השקיעה, אפשר גם להקטיר את זה במשך הלילה. קטן אימיה. בכל אופן, בברייתא הזאת אנחנו שולים, מוציאים מה שנוגע לענייננו. נסחים ביום. אתה הזמן שמנסחים נסחים? ביום, לא בלילה. אז מה אתה לומד מנחתם ונסקיהם נסחים אפילו בלילה? אמר רמי בר חמא לא קשיא. כאן, מה שאפשר להקריב נסחים בלילה, לקדש, זה לא להקריב. להכניס אותו לתוך כלי שרת, רק שאתה מכניס אותו לתוך כלי שרת, הוא מתקדש קדושת הגוף. היא הקדושה ממש של קודשים. כאן, מה שצריך דווקא לעשות ביום, זה להיקרב. אמר לי רבה, אם מקדש קדשי, קרובי מקרבי. הרי יש כלל, שדבר שבזמן שאפשר להקריב, זה הזמן שגם אפשר לקדש בכלי שרת, לקדש את הקודשים שיהיה להם קדושת הגוף. והתניה, זה הכלל, כל הקרב ביום אין קדוש. הגוף שלו לא מתקדש קדושת הגוף בכלי, אלא ביום. וכל הקרב, אפילו בלילה, תוספות כותב שזה רק מנחת נסחים, שקרב אפילו בלילה, פה אנחנו לפי הרשש, לפי כתבי יד, יש גם שיטה מקובצת במסכת מנחות, לא גורסים את המילים הבאות, קדוש בלילה בין ביום בין בלילה, אלא קדוש בין ביום בין בלילה, זאת אומרת, מדברים פה על שני מקרים. מקרה ראשון, כן, אנחנו שוב, עם הגרסה המעודכנת נסביר את הברייתא. כל הקרב ביום, אין קדוש אלא ביום. וכל הקרב בלילה, דיינו גם בלילה, שזה מנחת נסחים, קדוש בין ביום או בין בלילה. אז אם כן, איך אתה אומר על הדברים שאפשר להקטיר אותם רק ביום, שמתקדשים בכלי שרת בלילה? אלא אמר רב יוסף, סמי מנחת נסחים מהמתניתה. הברייתא פה, שכתוב רשימה של אלה שקרבים ביום, כתוב פה מנחת נסחים. לא, מנחת נסחים לא קרב ביום באמת רק, זה קרב גם בלילה. ואז מתורץ השאלה, שאלנו, הרי כתוב מנחתם ונזקיים אפילו בלילה, מצד שני הביתה אומרת שמנחת נסחים קרבה ביום, אז זה סותר. אמרת, מה נכון, מה שכתוב שזה קרב ביום, צריך למחוק את זה, מנחת נסחים קרב בלילה, גם בלילה. אומרת הגמרא, כי סליק רב דימי, כשרב דימי עלה לארץ ישראל מבבל, אשכחי לרב ירמיה דיאתי וכאמר משמיד רב יהושע בן לוי, שמע בארץ הקודש, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, שומע את רב דימי, מת תורה, איזה מתיקות, שומע אותו, לומד בדיוק על הנושא שאנחנו כרגע עוסקים בו, בשם רב יהושע בן לוי, קודש הקודשים, קודש הקודשים, לא נראתה עוד תקשת בימיו, כמו שכתוב במסכת כתובות דף עין זין, ומעולם לא נדר, לא התיר את הנדר. זאת אומרת, לא רק שהוא קיים את הנדרים שלו, מעולם לא היה דבר כזה שצריך להתיר את הנדרים שלו. הלך חי לעולם הבא, כמו ששם הגמרא מספרת. בכל אופן, אמר את זה בשם רבי יהושע בן לוי, את הדבר הבא. מניין לנסחים, שבן אדם מפריש את הנסחים האלה לשם קורבן מסוים, קורבנות באים בדרך כלל עם נסחים, אדם מפריש נסחים לשם קורבן מסוים, לפני שהוא הקריב את הקורבן. הבאים עם הזבח, שאין קרבין אלא ביום. זאת אומרת, אדם הפריש נסחים לשם קורבן מסוים. ברגע ששוחטים את הקורבן הזה, הנסחים מתקדשים קדושת הגוף, ואז הם קרבים דווקא ביום. מאיפה אנחנו לומדים את זה? תלמוד לומר, יש הקש ולנזקיכם ולשלמיכם. הנסחים, יש הקש ביניהם לבין הקורבן שלמים. מה שלמים? אפשר להקריב קורבן בלילה, רק ביום. אף נסחים, שבאים עם הזבח, זה רק ביום. פילי פלאים. רב דימי שמע את רב ירמיה איך שהוא יושב ואומר את האמרה הנפלאה הזאת בשם רבי יהושע בן לוי. שמה אתה אומר? שזה מדובר פה איזה נסחים צריכים להקריב דווקא ביום. אתה הוספת פה עוד איזשהו משפט. אני שמעתי פה משפט שאתה אמרת. אתה עכשיו אומר שיש פה נסחים שלפני שהקרבתי את הקורבן, הפרשתי אותם לשם אותו קורבן, ולכן כשהקריבו את הקורבן ביום הם התקדשו קדושת הגוף וחייבים דווקא לנסח אותם ביום? איזה נפלא מה שאתה אומר. אז הוא אמר, אי אשכחי, איניש, ככה הגרסה, אם אני אמצא עכשיו בן אדם שילך לבבל, כתיב איגרת, ככה הגרסה, כתיב, לא דכתיב, כתיב איגרת, הייתי כותב איגרת את הדבר הנפלא שאתה עכשיו אמרת, ושלחי לי לרב יוסף, רב יוסף בטח ישמח לקבל כזה מכתב. למה? למה זה כל כך חשוב? דלותיסמי, ככה גרסה, לא ולא, אלא דלו, דלותיסמי מנחת נסחים ממתניתה, שחלילה לא ימחוק את המילה מנחת נסחים, הברייתא שאומרת שזה תקרב דווקא ביום. ולא קשיא, כאן, מתי נסחים קרבים רק ביום? בנסחים הבאים עם הזבח, שהפריש את הנסחים האלה לשם אותו קורבן, מה שאתה עכשיו אמרת, פילי פלאים. וכאן, מה שאנחנו אומרים שאפשר להקריב גם בלילה, בנסחים הבאים בפני עצמם, כשהוא קודם הקריב את הקורבן, רק אחר כך הפריש, שהוא הפריש את הנסחים אחרי זה, לא הפריש את זה לפני הקרבת הקורבן לשם אותו קורבן. טוב, באמת זה תירוץ מעולה לשאלה שאלנו. שואלת הגמרא, הרגע, מה אמרת רב דימי? אני רוצה להבין, אתה תשלח מכתב, מה תכתוב במכתב? אתה תכתוב שם את החידוש, שאם אדם מפריש נסחים לשם אותו קורבן, לפני שהוא מפריש את הקורבן, לפני ששוחטים את הקורבן, אז כן אפשר להקריב אותו דווקא ביום? איך תכתוב את זה? שואלת הגמרא, ויהב עלי איגרת מאפשר למשלחה? אם היה לו איגרת, אם היה לו מישהו שישלח לו את האיגרת, וכי היה יכול לכתוב את זה באיגרת, את אותה הלכה ולשלוח? ואמר רבי אבא ברי דרבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, שמו של רבי יוחנן, כותבי הלכות, אדם שכותב תורה שבעל פה, יש הרי את החמישה חומשי תורה, חמישה חומשי תורה, יש נביאים וכתובים, אבל יש הלכות, תורה שבעל פה, מי שכותב תורה שבעל פה, על הכתב, בזמנם, היום תקנו שחייבים לכתוב תורה שבעל פה, זה הכורח המציאות, אבל בכל אופן, בזמנם שהיו לומדים תורה שבעל פה רק בעל פה, הסיבה היא מכיוון שכשקוראים בתוך ספר, כשקוראים בתוך ספר, לא תמיד באמת מבינים עד הסוף את המשמעות של זה שכתב. כשאתה שומע את הבן אדם אומר, אתה רואה את הבן אדם, זה לא דומה, אינו דומה. אתה לומד את הדברים אחרת לגמרי, אתה מבין את המשמעות הרבה יותר בצורה ברורה. לכן לא רצו שיכתבו תורה שבעל פה בתוך ספר, אלא שיקבלו את זה רב מפי רב, כדי שזה יישמע באותו מתכונת כניתנתה מסיני. בכל אופן, אז לכן כותבי הלכות, כשורף התורה. ממש. למה באמת זה נקרא כשורף התורה? רש מביא שני פירושים. פירוש ראשון, כי בזמנם שלא היה היתר לכתוב את ההלכות האלה, את התורה שבעל פה, אז אם למשל חלילה וחס על כל שונאים של ישראל יש דליקה בשבת, אסור לחבות את הדליקה, אסור לחבות את הדליקה הזאת. אבל מה כן? אפשר להציל כל מיני חפצים. אבל מה? לא כל חפץ אפשר להציל. במסכת שבת, שם מובא במשנה, איזה דברים כן ואיזה דברים לא. למשל, תורה אפשר להציל, מותר להציל, חייבים אפילו להציל. זאת אומרת, תורה זה דבר שמצילים מפני הדליקה. תפילין גם, אבל תורה שבעל פה לא. אם אתה תכתוב תורה שבעל פה, זה יגרום שזה יישרף. זה פירוש אחד. עוד פירוש רש"י כותב, שהרי אסור לאדם להשעות אצלו תורה שבעל פה בזמן ההוא. היה אסור. אז היה צריך לשרוף את זה, אז מי שכותב את זה, זה כמו שהוא שורף את התורה. והלמד מהם, אינו נוטל שכר. התורה אומרת לך, תלמד בעל פה. אם האדם לא לומד בעל פה, אז הוא לא מקיים את המצווה, אז הוא לא מקבל על זה שכר. לפני שהגמרא מתרצת, הגמרא ממשיכה. דרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמני דריש לקיש. זמנם היה נהוג שהרב היה נותן דרשה בלשון הקודש, והיה לוחש את הדרשה למתורגמן שלו, והמתורגמן היה מכריז בכל את הדרשה בלשון המדוברת באותו מקום. אז רבי יהודה בר נחמני, המתורגמן של ריש לקיש, דרש את הדרשה הבאה. כתוב אחד אומר, כתוב לך את הדברים האלה, שמעת? כתוב, תורה שבכתב. וכתוב אחד אומר, כי על פי, על פה, תורה שבעל פה, כי על פי הדברים האלה. אז רגע, תורה שבכתב או תורה שבעל פה? לומר לך, דברים שעל פה, היא אתה רשאי לאומרן בכתב. זה בעל פה. ודברים שבכתב, היא אתה רשאי לאומרן בעל פה. ותנא דבי רבי ישמעאל. הוא דרש את הפסוק הראשון קצת שונה. כתוב לך את הדברים האלה. כתוב אלה. אלה אתה כותב, תורה שבכתב. אבל אין אתה כותב הלכות. בכל אופן, נשאלת השאלה, הרב דימי, קודש הקודשים, אתה הולך לכתוב עכשיו את החידוש הזה שאתה שמעת מרבי ירמיה שומר בשם רבי יהושע בן לוי, שאם אדם מפריש את הנסחים לשם אותו קורבן לפני שהקריב את הקורבן, הוא יהיה חייב דווקא להקריב את זה ביום? איך תכתוב את זה? אסור לכתוב תורה שבעל פה. בזמנם מדובר. אומרת הגמרא, אמרי, דילמה מילתא חדתא שני, אלא אם זה דבר חדש, זה שונה שמותר כן לכתוב את זה. וזה באמת התשובה. דה רבי יוחנן וריש לקיש, מאייני בספרה דאגדת ושבת. שבת, הם היו מעיינים תורה שבעל פה, דברי אגדה, מתוך הכתב. שבת, היעבץ כותב בהגעות שלו, שבגלל שזה עשה להם עונג שבת מיוחד, ללמוד דברי אגדה בשבת. למדו דווקא דברי אגדה. בכל אופן, אבל רואים שזה היה כתוב. למה זה היה כתוב? כדי שלא ישכחו את זה. והם משננים את זה גם כן, שזה דברים האלה לא ישכחו. דבר נוסף, כן, יכול להיות שדברי אגדה צריך יותר לשנן, רשי כותב שהם היו משננים את זה כדי שלא ישכח. כנראה שדברי אגדה צריך יותר לשנן בשביל לא לשכוח. אולי זה דברים שהם פחות מהלך אחד ארוך, עניינים יותר, כמו שכולם מכירים, כשלומדים דברי אגדה יותר צריך להתאמץ בשביל לזכור. בכל אופן, פירוש אחר, כתוב מהמערת שחיות, הוא דווקא סובר שזה לאו דווקא דברי אגדה בשבת. גם תורה שבעל פה, כל תורה שבעל פה זה דבר מאוד חשוב ללמוד תורה בשבת. אבל מה? אבל מה? כן, אם מדברים על העניין של תורה בשבת, ידוע מהבן איש חי, מביא בפרשת שמות, שנה שנייה אם אני זוכר טוב, שאדם שלומד תורה בשבת, פילי פלאים, זה פי אלף מאשר כשלומד באמצע השבוע. אז הם למדו תורה בשבת, זה לאו דווקא אומר דברי אגדה. אז למה מדגישים פה שהם קראו בשבת באותו איגרת? אלא שחכמים הרי תקנו, מי שמכיר את הפרטים לגופם של דברים, לא לקרוא בשבת שטרי אדיוטות. לא לקרוא בשבת שטרי אדיוטות, חוששים שהם הבנם עם חוק, יש שני חששות, לא ניכנס לזה כרגע. בכל אופן, אז זה הסיבה שסובר המערת שחיות, שהגמרא מחדשת כאן שבכל זאת רבי יוחנן וריש לקיש עינו באותם כתבים. טוב, לא ניכנס לזה. בכל אופן רואים מפה שיש מקרים של דבר חדש, מותר כן לכתוב. ודרשי אחי, רבי יוחנן וריש לקיש דרשו להסביר למה באמת הם משאירים אצלהם תורה שבעל פה כתוב בתוך כתב. את לעשות להשם, הפרו תורתך. כשיש זמן לעשות לשם השם, אפשר להפר דברים שבתורה. מה פירוש? אמרי, מוטב תעקר. הרבנו גרשום, גם השיטה מקובצת גורסים, אות אחת מן התורה. הפירוש הוא כמובן הלכה אחת מהתורה. ואל תשתכח תורה מישראל. לכן רבי יוחנן וריש לקיש אמרו טוב, בשביל שאנחנו לא נשכח את דברי האגדה היקרים האלה, מוטב שאת ההלכה שאסור לכתוב אנחנו נבטל וכן נכתוב. וגם, זה הסיבה גם שרב דימי אמר, מוטב תבטל הלכה אחת מהתורה ואל תשתכח תורה מן ישראל, נשלח באמת במכתב, באיגרת, את הפירוש הנפלא לרב יוסף בבבל. מסתבר שהאיגרת הגיעה בסוף, והראיה שזה כתוב פה בגמרא, תלמוד בבלי. טוב, אמר רב פאפה, אמר רב פאפה, אשתא דאמרת נסחים הבאים בפני עצמם קריבין אפילו בלילה. אפשר להקריב אותם בלילה, אתה אומר. אם זה לא עניין של נסחים שהפרישו לשם קורבן מסוים, אתה מקריב אותם גם בלילה. אז אם כן, נזדמנו נסחים בלילה, מקדישין בלילה ומקריבים בלילה. אפשר גם להקדיש. כיוון שאפשר להקריב בלילה, אפשר גם לשים בתוך כלי שרת שבית המקדש את הנסחים האלה, ואז זה מתקדש, ואפשר להקריב את זה גם באותו לילה. אמר לרב יוסף בריידר רב שמעיה לרב פאפה, תניה דמסייע לך, יש לי פה ברייתא שיכולה לעזור לך בהלכה שאתה עכשיו אמרת. כן, הרי הם היו בדור של התלמוד, שזה הדור מאוחר יותר, אומר, יש לי תנאים מהדור המוקדם יותר שיכולים לחזק את הדברים שאתה עכשיו אמרת. ברייתא אומרת, זה הכלל. כל הקרב ביום, אינו קדוש אלא ביום. אתה לא יכול להקדיש דבר שמקריבים אותו ביום, להקדיש אותו בלילה, אתה צריך להקדיש אותו ביום. וכל הקרב, כן, אדם למשל צריך להקריב קורבן, צריך להקדיש את הקורבן גם ביום, כי את הקורבן מקריבים ביום. וכל הקרב בלילה, קדוש אפילו בלילה. אז רואים מפה שמנחת נסחים שאפשר, אם הוא בא בפני עצמו, להקריב אותו בלילה, אפשר גם להקדיש אותו בלילה. אמר רב עדא בר אבא, אם אדם הקדיש נסחים בלילה, בכלי, ולא הקריב אותו, ועלות השחר פוסלת בהן כאיברים. אם האדם באמת הגיע לו נסחים בלילה, קידש אותם בתוך כלי שרת, הוא חייב מהר להקריב את הנסחים האלה עד עלות השחר. כשמגיע עלות השחר זה נפסל בלינה. זה נפסל. כמו איברים. אדם יש לו קורבן. הכהנים צריכים להקטיר את הקורבנות משך הלילה. אם לא הספיקו להקטיר את כל הקורבנות משך הלילה עד הבוקר, הקורבנות נפסלים בלינה. נפסלים, קיצור, בבין השמשות. אותו דבר גם הנצחים האלה נפסלים. טוב, למדנו שרבי יהושע בן לוי אומר, זה שיש היקש בין לנזקיכם ולשלמיכם, יש היקש בין נסחים לשלמים, כמו ששלמים מקריבים ביום, ככה גם נסחים מקריבים ביום. כי את הרב דימי אמר בשם אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יהוא צדק. הוא מביא את הדרשה של כל הפסוק. אלה תעשו להשם במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם ולנזקיכם ולשלמיכם. טוב, זה הפסוק, נקרא את זה קטע קטע ונראה כל דבר מה דורשים ממנו. אלה תעשו להשם במועדיכם. מה זה במועדיכם? מה זה בא ללמד? אלו חובות הבאות, הגרסה פה בלי המילה חובה, חובות הבאות ברגל. למשל, איזה חובה צריך להקריב ברגל? אדם שבא לבית המקדש, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בא פה לבית המקדש, ברוך הבא, שלום עליכם, שמח שבאת. מה, לא הבאת כלום איתך? ולא יראו פני ריקם. איש כמתנת ידו, תביא. מה תביא? תביא קורבן עולה. עולה תראייה, זה חובות הבאים ברגל. יש גם שלמי חגיגה, יש מוספים שצריך להקריב בית המקדש. כל הדברים האלה, זה לומדים מהמילה במועדיכם. ומה התורה באה ללמד אותנו בזה שזה כתוב במועדיכם? ש... אפשר להקריב את זה ביום טוב. לבד מנדריכם ונדבותיכם. נדרים ונדבות. מה ההבדל אגב בין נדרים לבין נדבות? אנחנו יודעים, נחדד את זה שוב. נדר זה שאדם מקבל על עצמו להביא קורבן מסוים. עכשיו אם הוא הפריש איזה קורבן וקרה לו משהו לקורבן הזה, צריך להפריש קורבן אחר. כי עליו מוטל להביא את הקורבן פלוני. נדבה לעומת זאת, שמה אומר, הרי זו, לוקח איזה בהמה מסוימת, מטיל עליה את כל ההתחייבות, אם קרה לה בהמה משהו, נאבדה, מתה, לא משנה מה, הבן אדם פטור, הוא מבחינתו לא קיבל על עצמו להביא את הנדבה, אלא את אותו קורבן הוא הקדיש בתור נדבה. בכל אופן, מנדריכם ונדבותיכם לימד על נדרים ונדבות, זה מין קורבנות שבן אדם לא חייב להביא אותם. אדם נדר, הוא חייב את עצמו. נדב, עכשיו חייב את עצמו, אבל לפני כן הוא לא היה מחויב בזה. שקרבין רק בחולו של מועד. השיטה המקובצת אומר שהדרשה פה באה ללמד את העניין שאסור להקריב את זה ביום טוב, אלא רק בחול המועד. ממשיך הפסוק לעולותיכם. איזה עולה? או חובה או נדבה. או נדר או נדבה. נדר למדנו מנדריכם, נדבה למדנו מנדבותיכם. ומה הכתוב מדבר? איזה עולה? אי בעולת נדר הרי כבר אמור נדריכם, ואי בעולת נדבה הרי כבר אמור מנדבותיכם ונדבותיכם. היי, לא מדבר אלא בקורבנות חובה. זה לא מדובר פה על נדר ונדבה, מדובר פה על חובה. איזה קורבן עולה מגיע בחובה של יחיד? בעולת יולדת. יולדת, מתי שהיא נתהרת בסוף ימי הטהרה, לזכר, לנקבה, 41, 81. לא ניכנס לפרטים, כשמביאה את הקורבן בשביל להיטהר בטהרה מוחלטת, לאכול קודשים, להיכנס לבית המקדש, אז מביאה, בין הקורבנות מביאה קורבן עולה. העולה הזאת, צריך להביא אותה דווקא בחול המועד ולא ביום טוב. ועולת מצורע, כשהוא נטהר, נהיה טהור מהצרת, גם כן מביא בין הקורבנות קורבן עולה. על זה התורה מלמדת גם כן, אל תביא את זה ביום טוב, תביא את זה בחול המועד. ולמנחותיכם, במה הכתוב מדבר, ממשיך הפסוק, ולמנחותיכם, איזה מנחה? אי במנחת נדר, הרי כבר אמור, נדריכם. ואי במנחת נדבה, הרי כבר אמור, לנדבותיכם. היינו מדבר אלא במנחת, הגרסה פה חוטא, אדם שעושה חטא, שהוא צריך להביא חטאת מעניינת, לא החטאת הרגילה, שזה או קסבה או שעירה. הוא צריך להביא קורבן חטאת עולה ויורד. אם הוא עשיר, הוא מביא בהמה. אם הוא דל, מביא מנחה של סולת ושמן. דלי דלות מביא... לא, אם הוא דל, הוא מביא עופות. דלי דלות מביא מנחה של סולת ושמן. שמה, זה, המנחה הזאת נקראת מנחת חוטא, זה מנחת חובה. יש חטאים מסוימים שהוא חטא, הוא צריך להביא מנחת חוטא, זה קורבן חובה. ובמנחת קנאות, אדם שאשתו הסתתרה, דהיינו התייחדה עם גבר זר, והוא רוצה להיות בטוח שהיא תאורה עדיין והכל בסדר איתה, שהיא קשרה להיות נשואה אליו, אז הוא היה מביא חלק מתהליך שלם, ניסי, משהו מאוד מאוד מיוחד, שהיה מוודא שהיא באמת אישה קשרה בעזרת השם. חלק מהדברים היו מביאים מנחת קנאות, שזה גם כן מנחה של חובה. זה לומדים מזה שכתוב למנחותיכם ולנזקיכם ולשלמיכם. זה בעצם מה שלמדנו גם רבי יהושע בן לוי. מביא את זה פה עכשיו רבי שמעון בן יהוא צדק. מקיש נסחים לשלמים. מה שלמים? קרב דווקא ביום. אף נסחים, קרב דווקא ביום. מסתבר שהוא גם כן סובר, שמדובר פה שהקדישו את הנסחים במיוחד לשם קורבן, לפני ששחטו את הקורבן. ולשלמיכם, מה זה בא לרבות? לרבות שלמי נזיר. גם פה, שזה קרב דווקא בכל המועד, כשהנזיר מסיים את ימי נזירותו, מביא חלק מהקורבן, מביא קורבן שלמים, צריך להקריב את זה דווקא בכל המועד ולא ביום טוב. אמר לה, הבעיה, אתה מחפש שלמים של חובה? ולהם אמר, שהמילה ולשלמיכם באה לרבות שלמי פסח. מה זה שלמי פסח? יש חגיגה שנקראת חגיגת 14. זה חגיגה בפני עצמה. כל פעם כשאדם עולה לבית המקדש לרגל, הוא היה מביא קורבן חגיגה, שלמי חגיגה. אבל אדם שמגיע לרגל בחג הפסח, משפחה רחבה גדולה, עושים חבורה גדולה בשביל לשבת בירושלים לאכול קורבן פסח, והרי רוצים לאכול כולם ביחד קורבן אחד בשביל להיות בחבורה אחת, אז מה? כל אחד יקבל כזית או שתי כזיתות של קורבן פסח ויאכלו את זה ככה ברעבון, ברעבתנות? לא. קורבן פסח צריך לאכול את הכזית ככה לא כששבעים לגמרי, אבל ככה עם זה להיות שבעים, על הסובה ככה. אז אם משפחה קטנה, חבורה קטנה, מביאים קורבן פסח, ובאמת בכבש שלם יש מספיק בשר לכולם. אבל אם זה משפחה גדולה מאוד, חבורה גדולה, מתחברים כמה משפחות ביחד, קהילה שלמה, מביאים ביחד קורבן פסח. אז מה, כולם ככה ינסו לחטוף חתיכת בשר בשביל קורבן פסח? לא. היו מביאים חגיגת 14 זה נקרא, שזה בשביל שיוכלו לאכול, אפשר להביא גם כמה חגיגות 14 בשביל חבורה אחת, שיוכלו לאכול בשר בסעודה, ובסוף הסעודה, אכול את הכזית, שתי כזיתות של הקורבן פסח. דרך אגב, היום, צערנו הרב, שאין לנו בית המקדש, כרגע, מקווים בעזרת השם שבעת כתיבת השורות, כמו שאומרים, בזמן שהשיעור יהיה, הציבור יצפה בשיעור או יקשיב לשיעור, אז כבר נזכה שיהיה כן בית מקדש, אבל עד אז, אנחנו בשביל זה שמים בקערה, גם זרוע וגם ביצה, אחד כנגד קורבן פסח, אחד כנגד קורבן חגיגה, חגיגת 14 זה הכוונה. אין, זה שתי תבשילים. אבל על כל פנים, החגיגה הזאת היא גם כן קורבן שלמים, קורבן שמביאים אותו בפסח. אז למה אתה לא אומר שזה בא לרבות את השלמים האלה שלמיכם? למה באמת כל כך חשוב לי שאתה תגיד קורבן שלמים אחר, שהפסוק לא מתכוון לקורבן שלמים של נזיר? פשוט מאוד, אני אגיד לך, שלמים של נזיר זה לא קורבן חובה. דאי שלמי נזיר, נידר ונידב הוא. זה קורבן נדר וקורבן נדבה. מה? קורבן של נזיר זה קורבן נדר ונדבה? אדם שהוא נזיר, הוא חייב להביא את הקורבנות האלה. אז למה זה נקרא נדר ונדבה? אני אסביר לך למה. דעתניה, זה הכלל. כל שהוא נידר ונידב, נידב ונידר, קרב בבמת יחיד. לנו בהיסטוריה של עם ישראל הרבה תקופות מרתקות מאוד. חלק מהתקופות, אפילו שלא היה בית מקדש, היה משכן בגבעון למשל, היה שם המזבח של משה רבנו, היה מותר לכל אחד ואחד לעשות לעצמו במת יחיד, כמו מזבח פרטי משלו, בחצר, והיה מקריב לעצמו קורבנות יחיד, אבל רק קורבנות נדר ונדבה. קורבן חובה היה אסור להקריב בבמת יחיד הזאת. רק בבמת ציבור, שזה היה בגבעון, בתקופה, בחלק מהתקופות, היה תקופות, תלוי כל תקופה במקום אחר. בכל אופן, הכלל הוא כזה, כל שהוא נידר ונידב קרב בבמת יחיד, בזמן שמותר לעשות במות יחיד, מותר להקריב על הבמה רק דבר שהוא נדר ונדבה, לא דבר שהוא חובה. ושאינו נידר ונידב, נידב ונידר, אינו קרב בבמת יחיד, אלא דווקא בבמת ציבור. בבמה ציבורית, כמו למשל בגבעון, היה את הבמה של הציבור. ותנן, גם פה זה ברייטה. המנחות והקורבנות של הנזירות קרבים בבמת יחיד, דברי רבי מאיר. מה אני למד? שמה זה קורבנות נזירות? אם הם קרבים בבמת יחיד, סימן שהם קורבנות נדר ונדבה. נו נפלא. אז אם כן, אי אפשר ללמוד מזה ולשלמכם, כי נדרים ונדבות כבר למדנו מנדריכם ונדבותיכם. אומרת הגמרא, שמי מכאן נזירות. דברי רבי מאיר שאמר שקורבנות נזירות אפשר להביא בבמה, לא, אי אפשר להביא בבמת יחיד. למה? כיוון שבאמת זה קורבן חובה. שואלת הגמרא, מי איכא למאן דאמר דנזיר לאו נידר ונידב הוא? מה? קורבן של נזיר? אתה, יש לך בעיה עם הברייתא הזאת, אז אתה אומר תמחק? קורבן של נזיר זה נדר ונדבה, מה אתה לא יודע? ויכתיב. זה פסוק, פילי פלאים. אולי זה לא כל כך שמח, אבל זה קצת נותן לנו למשש את מה שהיה באותו זמן עם דוד המלך, פילי פלאים. למעשה לדוד המלך היה בן, שהבן הזה לא תמיד עשה לו רק נחת. כמובן שהיה בזה חשבון מסוים, לא ניכנס כרגע. הבן הזה קראו לו אבשלום. אבשלום קיבל על עצמו פעם, כשהוא היה בגישור, כמעט תרף נקרא את זה בפסוק, להיות נזיר עולם. עכשיו, זה לא נקרא נזירות שמשון. נזירות שמשון זה משהו אחד, זה שהוא לא מגלח את השערות אף פעם. הוא קיבל על עצמו להיות נזיר עולם. נזיר עולם היה מגלח את השערות שלו, תגלחת נזיר, פעם בשנה. ואז הוא היה גם מביא את הקורבנות של נזיר. כמו נזיר שמביא מתי שהוא מסיים את מן הנזירות, הוא היה מביא גם פעם בשנה, והיה ממשיך נזיר עולם. אז הפסוק אומר ככה, הגמרא מביאה והכתיב, ואז הגמרא מביאה את הפסוק, אנחנו נקרא את כל הפסוק מבפנים. ויהי מקץ 40 שנה. תכף הגמרא תגיד, 40 שנה אחרי מה? זאת אומרת, ממתי התחלת את 40 שנה? בכל אופן, פה אנחנו מדברים בזמן מסוים, 40 שנה אחרי איזשהו מעמד שהיה. ויאמר אבשלום אל המלך, אומר לה, אבא, אבינו מלכנו, כמו שאומרים. דוד המלך היה אביו והיה המלך. אלחנה ואשלם את נדרי אשר נדרתי להשם. אני רוצה ללכת, לשלם את הנדר שנדרתי להשם. איפה אני הולך לשלם את הנדר הזה? בחברון. חברון? מה יש בחברון? זכורה זה נראה שהוא הקריב את הקורבן בחברון. איך אפשר להקריב בחברון? יש בית מקדש? היה פעם במת ציבור בחברון? אף פעם לא. אלא מה? יכול להיות רק במת יחיד. בסדר. פסוק הבא, כי נדר נדר עבדך, אני עבדך, אבשלום, נדר נדר, בשבתי בגשור בארם לאמור, אם ישוב ישיבני, השם ירושלים, ועבדתי את השם, הכוונה שהוא יהיה נזיר עולם. טוב, באמת כשאבשלום אמר את זה לדוד המלך, הוא לא באמת התכוון להקריב קורבנות נזיר בחברון, הוא התכוון ללכת לחברון בשביל למרוד בדוד, אז התחיל המרד של אבשלום. אבל מה, אם זה לא היה נכון שאפשר להקריב את הקורבן בחברון, דוד המלך לא היה מקבל את הטענה הזאת בכלל. זה שהוא קיבל את הטענה הזאת, כבר אנחנו מבינים שבאמת זה נכון שאפשר להקריב שם קורבן. ככה לכאורה אנחנו מבינים. עכשיו, באותו זמן, איפה הבמת ציבור הייתה? היא עמדה בגבעון, שם גם היה מזבח של משה רבנו. אומרת הגמרא, למה הלך אבשלום להקריב בחברון? מה אליו? הקורבן. והוא הלך להקריב שם בבמת יחיד שהייתה לו. קורבן של נזיר בבמת יחיד, זאת אומרת שזה נדר ונדבה. אז אם כן, רואים מכאן שכן זה נקרא נדר ונדבה קורבן נזיר. אומרת הגמרא, לא, באמת קורבן נזיר זה קורבן חובה. למה הוא הלך לחברון? העיקר נדרו אמר. אתה יודע איפה הוא עשה את הנדר? את הנדר הוא נדר בחברון. שואלת הגמרא, עיקר נדרו בחברון אהבה? ולא בגשור אהבה, הוא כתב כאן מפורש, כי נדר נדר עבדך בשבתי בגשור בארם. אז הנדר לא היה בחברון. אמר רב אחא, ויתאם הרבה בר רב חנן. יש כאלה שאומרים שאמר את האמרה הזאת רב אחא, ויש כאלה שאומרים שאמר את זה רבה בר רב חנן. לא הלך אבשלום אלא להביא כבשים מחברון. חברון היה מקום בשביל כבשים, מרעה, דשן, משהו מאוד מאוד משובח. יש שם כבשים מפותמות. אז לכן כשהוא הלך לשם, דוד המלך הבין שהוא לא לקח בשם כבשים טובים להקריב. אבל מה? ייקח את הכבשים מחברון ובגבעון, שם הוא יקריב את זה. הכנה ממסתברא, באמת ככה מסתבר להגיד, שהוא רק הלך להביא את הכבשים מחברון, אבל לא להקריב שם. דהיתם, להקרוב יהודה הזיל, אם תגיד שהוא הלך להקריב את זה בחברון, שביק ירושלים, שם ירושלים עדיין לא היה בית המקדש, אבל היה את הארון של הלוחות הברית היה שם, וכבר דוד המלך מצא עם שמואל הנביא כבר את המקום ששם הולך להיות בית המקדש, כבר ידעו ששם הולך להיות בית המקדש. מה, אז הוא יעזוב מקום כזה קדוש ואז הוא מקריב בחברון? נכון שחברון זה מקום גדול מאוד, מקום של קברי אבות, לעורר זכות ישני חברון, אבל עדיין ירושלים, אתה עוזב את ירושלים והולך לחברון? אלא מה? למה הוא הלך לשם? להביא כבשים מחברון. שואלת הגמרא, ולמאי, להביא כבשים מחברון? אי אשר נדרתי להשם בחברון, מחברון מבעלי. אני הולך להביא את הנדר שנדרתי להשם, מאיפה אני אביא את הכבשים לנדר? מחברון. מה זה בחברון? זה נראה שמקריב בחברון. אלא אומרת הגמרא, נכון. לעולם להיקרובי, באמת, קורבנות נזיר זה נדר ונדבה, אפשר להקריב את זה בבמת יחיד, הוא הלך להקריב את זה בחברון, למה? כי שם הוא לקח את הכבשים כבר הקריב אותם שם. היי, ודקקשי הלך, המאי שווק ירושלים מקריב בחברון, אז למה באמת הוא לא הלך להקריב את זה בירושלים? למה הוא עזב את ירושלים והלך להקריב את זה בחברון? אני שואל אותך שאלה אחרת, תיק שלך, למה הוא עזב את גדעון? זה מקום קדוש הוא, למה הוא עזב את המקום של מזבח של משה רבנו? והלך לחברון, אלא כיוון שהותרו הבמות, מותר להקריב את הקורבנות נדר ונדבה של יחיד גם בבמת יחיד. כל אחד בא עם הקריב, יכול להקריב שהוא רוצה, כיוון שבחברון שם היו הכבשים, אז כבר הקריב את ה... הוא עשה גם בבמת יחיד בחברון. זו הסיבה, בסדר. אחרי שסיימנו את הדיון בעניין הזה, שאנחנו באמת הגענו למסקנה ש... באמת הגענו למסקנה למעשה שבאמת נדר קורבן נזיר זה באמת נדר ונדבה אפשר להקריב את זה באמת בבמה הגמרא דנה כתוב שהוא היה אחרי 40 שנה מה 40 שנה למה? לבריאת העולם, לבניין בית המקדש, לקבלת התורה מה 40 שנה למתי? אומרת הגמרא 40 שנה למאי תניא רבי נהורא אומר משום רבי יהושע מקץ 40 שנה ששאלו להם מלך עם ישראל יום אחד לא מצא חן בעיניהם התקופת השופטים היה תקופה שהיה כל מיני שופטים שפטו את ישראל רוצים מלך מלך הם רוצים עליהם עכשיו אם עם ישראל מבקשים מלך כמו שצריך סתם בשביל לכבוד, יש במפרשים מסבירים מה היה הטענה על עם ישראל, הם ביקשו מלך לא בצורה טובה, מלך ככל הגויים, לא, זה לא היה בכוונה טובה. בכל אופן, אז הם כביכול, כששמואל הנביא אמר להם שהם מעשו בדבר השם, שהם ביקשו לעצמם מלך. מה, אתם לא רוצים שהקדוש ברוך הוא יהיה המלך שלכם? אז היה 40 שנה אחרי זה, השיטה מקובצת מביא בשם ספרים אחרים, ספרים אחרים. שם כתוב שזה היה 40 שנה אחרי שהם ביקשו לעצמם מלך. כשהם ביקשו לעצמם מלך, הם מעשו כביכול בקדוש ברוך הוא. הם לא רוצים שהקדוש ברוך הוא יהיה מלך, לא מספיק להם שהקדוש ברוך הוא המלך. אחרי 40 שנה הם מעשו כבר במלך שהקדוש ברוך הוא נתן להם, בדוד המלך בעצמו. דתניא, אותה שנה ששאלו להם מלך, מה היה לפני זה? היה שמואל הנביא, הוא היה מלך, סוג של מלך, הוא היה שופט, אבל זה גם כן היה כמו מלך. אותה שנה עשירית של שמואל הייתה, זו הייתה שנה עשירית מאז שנפטר אליה כהן, שמאז נהיה שמואל הנביא, מלך על ישראל, שפט את ישראל. ועשר שנים מלך שמואל בעצמו, לפני שביקשו מלך, היה עשר שנים ששמואל הנביא הוא זה ששפט את ישראל. אחר כך, כשביקשו מלך, אז באותה שנה שביקשו מלך היה שנה אחת. עוד שנה אחת, שנה שנייה כבר, שמלך שאול ושמואל ביחד, מלכו ביחד. ועוד שתי שנים שמלך שאול בעצמו לבד. סך הכל יש לנו פה 4 שנים. ועוד 36, ככה הגרסה, 36 שנה שמלך דוד המלך, 36 ועוד 4, סך הכל זה 40 שנה. 40 שנה מאז, זה היה הסיפור. עם אבשלום. עד כאן שיעור על דף י' ד'.